שלום, ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. כמדי שבוע איתכם באולפן, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא. היום בפודקאסט שלנו נעסוק בשלושה נושאים שהם בעצם נושא אחד. נתחיל בתרגילי המס של דונלד טראמפ ועסקאות ההון שלטון שלו, ונתייחס גם למצב בישראל באמצעות אביה א', יושב ראש התנועה לטוהר המידות. משם נמשיך להסתעפות מעניינת בפרשת הצוללות, שמוליכה לאיש הקרוב ביותר לאביגדור ליברמן, ונערח את גור מגידו, הכתב שיחשוף את זה, במרקר וויק. ולסיום ננסה באמצעות דורון אבות, מומחה לשחיתות, להבין מה ההבדל בין הדרך שבה השחיתות נתפסת בקרב אוהדי נתניהו לבין שונאיו.
ענת, השבוע החלט לשים על השער של המרקר וויק, מוסף סוף השבוע של דה מרקר, את דונלד טראמפ. מתי בפעם האחרונה נשיא ארצות הברית, או יזם הנדלן האמריקאי, היה על השער שלך?
האמת שדי מזמן. אומרים גיא שתזמונו הכל. אז זה בדיוק מה שקרה לנו השבוע. מזה כמה שבועות אנחנו עובדים על רעיון עם מחבר הספר, הבית הלבן בעם, שחושף את הדרך שבה טראמפ הפך את הנשיאות שלו לעסק פרטי. הסיפורים שם מדהימים, על מינויים של חברי מועדון הגולף הפרטי שלו לתפקידים ציבוריים, על דמי שכירות גבוהים ותמוהים שמשלמות מדינות כמו הודו וקטר, במשרדים שבבעלותו של טראמפ, רק כדי להיות איתו בקשר כנראה, ועוד ועוד הרבה סיפורים. וככה, עוד אנחנו עובדים על הכתבה, ניו יורק טיימס הטיל פצצה, שמתחברת בול לסיפור שלנו. תוסיף לזה את האימות המטורף שהיה השבוע בין טראמפ לבין ביידן, והנה נולד שער חדש.
אני מסכים, ענת, שהתחקיר של הניו יורק טיימס הוא אכן פצצה, או כמו שאמריקאים קראו לזה בומב של, זה תחקיר חשוב. העובדה שטראמפ שילם רק $750 בשנה במיסים הפדרליים שלו, בשנתיים הראשונות שלו כנשיא ארצות הברית, היא בעלת עניין רב לציבור, בעיקר משום שטראמפ מסרב לפרסם את דוחות מס ההכנסה שלו, וזאת בניגוד לנורמה של כל הנשיאים לפניו ב-50 השנים האחרונות, והוא המציא תירוצים מאוד משונים, הוא כל פעם אומר, אני אעשה את זה עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, אבל הוא אומר שתיגמר הביקורת של מס הכנסה, אז אני אולי אפרסם את הנתונים.
נכון גיא, אבל בוא נדבר רגע על המספרים. יש לו חובות של קרוב ל-400 מיליון דולר, שהוא אמור לשלם בארבע השנים הקרובות, והנכסים שנחשבים ליהלומים של תיק ההשקעות שלו דווקא מפסידים. למעשה, מקור ההכנסות היחיד שהוא מרוויח ממנו הוא מכירת השם טראמפ. אז מה השורה התחתונה? מדובר באיש עסקים כושל או בנוכל שלא משלם מס או מרמת מס הכנסה.
טראמפ הוא אכן איש עסקים די עלוב. הטיימס חשף בעבר שטראמפ ירש מאביו, מפרד, שנפטר לפני, ב-99, לפני כ-20 שנה, כ-400 מיליון דולר בערכים של היום. כלומר, הרבה מאוד כסף. טראמפ הציג את זה בעבר כאילו שהוא ירש ממנו, קיבל ממנו סכומים הרבה יותר נמוכים. עכשיו, הרכוש הזה והכסף הזה, הוא עבר לטראמפ לאורך, לפי תחקיר של הניו יורק טיימס, לאורך שנות ה-90, לא בדרך שבה אמורים אבות או הורים להעביר לילדים, אלא באמצעות תרגילי מס, שיש הטוענים שהם פליליים. פרד טראמפ מעביר לבן שלו סכומי עתק, מאות מיליוני דולרים, בדרך שנעשית כדי לעקוף את תשלומי מיסי הירושה. עכשיו, השווי המעודכן של טראמפ, פעם טראמפ טען שהוא שווה 10 מיליארד דולר, והוא הצליח לשכנע כל מיני עיתונים לכתוב את זה, אבל אחרי הפרסום בניו יורק טיימס, בימים האחרונים מתחילים לדבר על זה שכנראה השווי של טראמפ הוא משהו כמו מקסימום 2 מיליארד דולר נטו, יש לו נכסים ב-3 מיליארד, יש לו חובות ב-1 מיליארד. אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על הסכומים האלה, שאם הוא באמת קיבל 400 מיליון דולר מאביו לפני משהו כמו 30 שנה, ואנחנו הולכים בחשבון את העליות החדות ביותר שהיו בשוק המניות, בניירות ערך, בנכסים ובנדלן, אז למעשה טראמפ לא הצליח כל כך בעסקיו, והוא הצליח בעיקר להתחמק מהרבה מאוד מיסים. עכשיו, לגבי העניין של ה-$750 שהזכרת, זה דווקא, זה שהוא שילם רק $750 מס, זה לא בהכרח מצביע על רמאויות, אלא בעיקר, ועל זה שמו פחות דגש בדיווחים בימים האחרונים, אלא בעיקר על השיטה האמריקאית, שמאפשרת בעצם לרוב יזמי הנדלן הגדולים להימנע מתשלום מיסים, כי הם בעצם יכולים לנקות הוצאות על ריבית ועל דברים אחרים, ובעצם מאחר ורובם ממונפים מאוד, וכמובן שיש לך ניקוי על הוצאות ריבית, כדאי לך לקחת הלוואות מאוד גדולות וריבית, וגם כאשר אתה, נניח אתה צריך לשלם מס הכנסה, ואתה קונה נכס נוסף, אז זה מונע ממך לשלם את מס הכנסה. בעצם השיטה האמריקאית מאפשרת לאנשים כמו דונלד טראמפ, כמעט ולא לשלם מיסים.
אתה יודע, זה מדהים, באמריקה בעצם העשירים משלמים הכי פחות מס, ועכשיו זה מקבל תשומת לב ציבורית בגלל שטראמפ הוא הנשיא. ואתה יודע, לפני הרעיון הזה ביקשתי מארכיון הארץ לבדוק מה כתבנו על דונלד טראמפ לפני שהוא היה נשיא, ונחש באיזה אייטם נתקלתי.
כן, חפרתי בארכיון השבוע, מצאתי את הכתבה הראשונה שלי על דונלד טראמפ, לא תאמיני, זה היה ב-95, 20 שנה לפני שהוא הציג את המועמדות שלו לנשיאות. הכתבה הזאת עסקה בשאלה כיצד ייתכן שחתמים בוול סטריט משווקים לציבור מניות של עסקי הקזינו של דונלד טראמפ בהיקף של $150 מיליון, זה היה אז הרבה כסף, לאחר שטראמפ כבר הספיק לפשוט את הרגל פעמיים בעסקי קזינו קודמים. והיום, באיחור של 25 שנה, סוף סוף יש לנו תמונה יותר אמיתית על עסקיו של טראמפ. אפשר לקרוא לזה הצגה ב-4 או 5 מערכות. מערכה ראשונה, טראמפ מקבל מאבא שלו ירושה בשווי של $400 מיליון. מערכה שנייה, הוא כושל בעסקי היזמות שלו, ובדרך דופק את הציבור ואת הבנקים. במערכה השלישית, קורא לו נס, והוא הופך לכוכב כתוצאה מתוכנית הריאליטי, Apprentice, המתמחה, ואז הוא משתמש בזה כדי למכור שירותי מיתוג ויחצנות $400 מיליון, שוב חשיפה של הטיימס. מערכה הרביעית, המתמחה, יורדת אחרי 10 עונות ורייטינג נחלש. עסקי מועדוני הגולף שלו מדממים, ואז טראמפ צריך סיפור חדש. אז הוא הולך על נשיאות ארצות הברית. עכשיו אנחנו במערכה החמישית. אם טראמפ לא זוכה בבחירות, בדיוק עוד חודש מהיום, מתברר שהוא עלול להיקלע לקשיים, כי הניו יורק טיימס חושף שהוא צריך לשלם $300 מיליון חובות בארבעה השנים הקרובות. אם הוא זוכה בבחירות, אזרחי ארצות הברית ישאלו את עצמם, רוב הזמן, האם הוא משתמש בכוח שלו בבית הלבן כדי לקדם את עסקיו. זה, אגב, ניגוד עניינים שמזכיר את ראש הממשלה שלנו נתניהו, ששליש או חצי מהעם שואל את עצמו האם ההחלטות בנושא הקורונה קשורות לניסיון למלא את עצמו מהמשפט הפלילי. בארצות הברית חייב הנשיא, לפי הנורמה שם, לפרסם את הדוחות של מס הכנסה שלו. בישראל, ראש הממשלה והבכירים בשלטון לא מפרסמים דוחות למס הכנסה, אבל הם כן חייבים להעביר למבקר המדינה וליושב ראש הכנסת את הצהרות ההון שלהם מדי שנה, וזה נושא השיחה הבא שלנו עם עורכת הדין אביה א', שהייתה בכירה בפרקליטות וניהלה כמה מתיקי הצווארון לבן החשובים בישראל, כמובן תיק ליברמן, והיום היא יושב ראש התנועה לטוהר המידות. שלום לך אביה.
צהריים טובים.
מה אני אמור להבין מזה שכמעט כל ראשי הממשלה ושורה ארוכה של שרים וחברי כנסת מסיימים את תפקידיהם הציבוריים כמולטי מיליונרים?
אנשים שהיו הרבה שנים, עשרות שנים בשירות הציבורי, קשה לדמות מצב שהם יסיימו כמולטי מיליונרים. כלומר, המשכורת טובה ואיני לא צרה בכך. גם אני בוגרת השירות הציבורי. אבל אתה לא נעשה מולטי מיליונר מהשירות הציבורי. זה מראה שכנראה, ככל הנראה, היו מקורות כספיים עלומים, שאנחנו כציבור שמימן את השכר של אותו נבחר ציבור, עובד ציבור, לא יודעים עליו. הדבר השני, שהוא היותר חשוב, אני חושבת שזה מחייב שקיפות. אני חושבת שהציבור זכאי וחייב לדעת, אם הוא קיבל כסף ממקורות שהציבור צריך לדעת עליהם, אבל הוא לא היה אמור לקבל אותם. אבל השורה התחתונה היא, זה חשוד. לא כל דבר חשוד הוא ישר פלילי, אבל זה חשוד מאוד, ואני חושבת שהנטל על נבחר הציבור ועובד הציבור, להסביר מאיפה הגיע הכסף.
כן, אז מיד נגיע להצהרות ההון ולבגץ שאתם הגשתם, אבל קודם כל בואי תשתפי איתנו עם המסגרת החוקית, מה נדרש היום מנבחרי ציבור בכל תחום הצהרות ההון, מה נדרש ומה בפועל קורה?
לגבי הצהרות הון, יש מספר כללים, יש את כללי ועדת אשר לשרים וסגני שרים. אני מזכירה שזו החלטת ממשלה, שזה עניין חשוב ביותר. זה נעשה לפני כמה עשרות שנים, שכנראה הרמה המוסרית של נבחרי הציבור הייתה גבוהה יותר. לכן אני כבר מקדימה ואומרת שאני חושבת שצריך להגן את זה היום בחקיקה. הבכירים היום, כבר מזה שנים, צריכים להפקיד הצהרת הון בנציבות שירות המדינה. אני סיימתי קדנציה בפרקליטות ב-2013. אני חושבת ששנה או שנתיים קודם התבקשנו למלא הצהרת הון ולהפקיד אותה בנציבות שירות המדינה. כל הבכירים מפרקליטי מחוז ומנהלי מחלקות ומעלה, כלומר פרקליט מדינה ויועץ משפטי.
ונציב שירות המדינה הוא האיש שאחראי על האכיפה של זה, לראות שזה מתבצע.
לגבי האכיפה זו נקודה כואבת. בעצם אין שיניים אפקטיביות לאכוף את הנושא הזה. יש עדיין מספר שרים, כולל נתניהו, כולל ראש הממשלה, ואני חייבת לומר שלא רק הוא, יש שם גם אם אני לא טועה את גמליאל ואת גנץ ועוד כמה וכמה, שלא הגישו הצהרות הון, ואני חושבת שזה קושי.
בני גנץ לא הגיש הצהרת הון?
בני גנץ לא הגיש הצהרת הון, אבל אם אינני טועה, רוב אלה שלא הגישו הצהרת הון, הם לא מכחול לבן, ואני לא ממקום פוליטי,
אבל בני גנץ עומד בראשות כחול לבן.
הוא עומד בראשות כחול לבן, גם הוא לא הגיש. מודה. לא רק משום שהוא בעין השערה, אבל הסיפור של נתניהו הוא בולט משום שדרך אי הגשת הצהרות הון ודרך אי הצהרה ודרך הסתרת מידע אנחנו מגלים היום באיחור על כל מיני כספים, ושוב לא הזכרתי את מיליקובסקי ועוד כמה פרשיות, כל מיני כספים שהוא קיבל ולא הצהיר עליהם ואסור היה לו לקבל או לפחות היה צריך לבקש שיתר. אנחנו למשל גם יודעים על הלוואה מ-2003, שבה אומנם הרבה זמן, של קרן שניהלו עבורו, שהיו צריכים להחזיר, ואני ממש לא בטוחה שנתניהו שלף פנקס צ'קים והחזיר. למיטב ידיעתי לא, אני שמעתי שהוא לא משלם עבור כלום.
אוקיי. תראי, אני אספר לך, אני רוצה לדבר רגע על העניין של הצהרות הון, והעניין הזה שמפקידים אותם אצל מבקר המדינה, ולמשל, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל שהגיש הצהרות הון בעבר, מן הסתם ברגע מסוים הגיש הצהרת הון בין השאר גם על ה-16 מיליון שקל, שזה התמורה ממחירת המניות באותה חברה שהייתה לו עם מיליקובסקי. אבל כמובן שמבקר המדינה ויושב ראש הכנסת לא עשו עם זה שום דבר, ורק הרבה שנים לאחר מכן, כתוצאה מתחקיר עיתונאי של גור מגידו בדמרקר, פתאום אנחנו מחברים את הנקודות ומסתבר אולי שיש כאן בעיה. אז המנגנון הזה שרק נותנים את זה למבקר המדינה וליושב ראש הכנסת, הוא חלקי, הוא לא בעצם פותר את בעיה טוהר המידות, כי אין השמש לא שוזפת אותו.
אני מסכימה איתך. אני חושבת שזה שלא בודקים הצהרות הון בזמן אמת, והן שוכבות קבורות באיזושהי מגירה, זה יכול להיות בנציבות שירות המדינה, זה יכול להיות אצל מבקר המדינה, זה מוסיף לחוסר היכולת האפקטיבית בזמן אמת לבדוק, משום שבאמת, אם במקרה מישהו גילה או פתחו בהרבה שנים מאוחר יותר, זה באמת לא עוזר לנו בזמן אמת להתחקות אחרי מקורות כספים עלומים, וגם מקורות לגיטימיים. אני רוצה לדעת ממה נבחר הציבור שלי מתפרנס, חוץ מאשר ממה מכספי המיסים שלי.
עורכת הדין אביה א', יושב ראש התנועה לטוהר המידות, אני מאוד מודה לך שבאת לאולפננו. תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לגור מגידו, כתבנו לענייני שחיתויות בשלטון ובמערכת המשפט, ובדרך כלל כתבנו הבכיר לענייני משפט.
אהלן.
אהלן.
גור, אתה מביא במרקר וויק בסוף השבוע הזה חשיפה מעניינת מאוד, תמלילים מתוך חקירה משטרתית שקשורה לפרשת הצוללות, כלי השי, תיק 3000, אלא שהפעם מופיעה דמות חדשה בתמלילים האלה, ולוקחת אותנו אולי לכיוונים חדשים.
נכון, אז חקירה קודם כל היא של מיקי גנור, שהוא החשוד המרכזי, היה עד המדינה, נציג טיסנקופ בישראל ומחולל השוחד. והדמות החדשה היא שרון שלום, שהוא בעצם אחד האנשים הכי מקורבים לאביגדור ליברמן, שר הביטחון ושר החוץ לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו.
מה הוא עשה איתו? זאת אומרת, כמה שנים הם ביחד?
אני חושב שהם עשור וחצי ביחד, פחות או יותר. הוא היה ראש המטה שלו במשרד התחבורה, במשרד החוץ, במשרד הביטחון. כשהייתה פרשת חברות הקש, שנחקרה אי אז ונסגרה ב-2012, דובר על חברה, אחת מהחברות שנחשדה כחברות קש, חברה של הבת של ליברמן, שרון שלום היה המנכ״ל, ובה זכות חתימה בחשבונות של החברה, ואפילו כשרצו למצוא את משרדי החברה, ביקשו מהמנכ״ל למצוא את המשרדים, אז הוא לא ידע איפה המשרדים. הוא ממש נחשב לזרוע ארוכה של אביגדור ליברמן, ומיקי גנור בעדותו באיזשהו שלב ממש מפתיע את חוקריו, ומספר שהיה איזה אדם שעזר לו קצת במשרד החוץ, וקוראים לו שרון שלום.
זה רק שאביגדור ליברמן היה שר החוץ?
אז זו בדיוק השאלה שגנור לא יודע לענות עליה במדויק, ואנחנו ממש הלכנו והצלבנו את התאריכים עם יומנו של גנור, וגילינו שחלק מהתקופה שבה היה הקשר הזה היה, כשליברמן היה מחוץ למשרד החוץ בגלל משפט פרשת השגריר, היה משפט של שנה שליברמן יצא מהמשרד ואחר כך חזר למשרד. שרון שלום עצמו לא היה עובד מדינה, אבל מה שגילינו שהוא היה מועמד לתפקיד ראש מטה שר החוץ בנימין נתניהו באותה תקופה, וגם לתפקיד מנכ״ל משרד החוץ, ומינויו לא התאפשר באותה תקופה, בגלל שהוא הסתבך בפרשה של מימון טיסות בכספי משרד החוץ, כשהוא היה ראש מטה שר החוץ ליברמן לפני כן. מה שמספר גנור זה די מדהים, ששרון שלום ביקש 300 אלף יורו, בתמורה לעזרה בעסקת הספינות. הוא לא רק מבקש את הכסף הזה לפי גנור, אלא הוא מבקש אותו בצורה מוסווית. הוא לוקח אותו יד ביד ליועץ התקשורת, האסטרטג אלי קמיר, ובעצם מה שמספר גנור זה שהוא מבין שהתקשרות עם קמיר כמוה כהתקשרות עם שלום. שואלים אותו מי אמור להתחלק בכסף, וגנור עונה, אני לא יודע, אני זרמתי עם שרון שלום, אני הבנתי שזה טוב לי. שלום אגב, או קמיר, לפי, זה לא ברור כל כך מעדותו של גנור, גם אומרים שהאיש הזה הוא קרוב לבוגי יעלון, שר הביטחון אז, ואולי גם זה יכול לפתוח דלתות. ובעצם יש איזשהם מגעים בין גנור לבין קמיר במשך כמה חודשים. קמיר אפילו עוזר לגנור להתכונן להגעה של שר החוץ הגרמני, שטיינמייר, וולטר שטיינמייר, שמגיע לישראל ופוגש באביגדור ליברמן שחוזר למשרד החוץ בשנת 2014. ובעדותו של בוגי יעלון מצאנו גם שאביגדור ליברמן, לכאורה, לפחות לפי עדות יעלון, מתערב בעסקת הספינות ומציע ליעלון את עזרתו בכך שהגרמנים יסבסדו את חלק מעסקת הספינות, מה שיעזור להחלטה לבטל את המכרז בפרשה.
למרות שכשר חוץ הוא לא אמור לעשות את זה, זה לא התפקיד שלו.
אז יש ויכוח, אפשר לדעת בדיוק מה, אין איזה מקום שכתוב זה תפקידו של שר חוץ וזה תפקידו של שר הביטחון, אבל בוגי יעלון, לפי עדותו במשטרה, לא ראה את זה בעין יפה, הוא חשב שזו התערבות בענייני משרדו, אז היה מאבק גדול בתוך משרד הביטחון, האם ילכו למכרז בינלאומי על נושא הספינות, או שילכו לפטור ובעצם בספק יחיד ילכו להסכם עם הגרמנים, ובסופו של דבר גם ההנחה היא מה שעוזר ללכת במסלול של ספק יחיד ולרכישת הספינות שגנור מרוויח ממחירתן, צריך להגיד משהו כמו 12 מיליון יורו, או אמור להרוויח לו את כל הכסף הוא קיבל. בכל אופן, בעצם יש איזשהו חלק שלם בפרשה הזאת, שלא לחלוטין נחקר, שמוביל לכיוון של האדם הכי מקורב לליברמן, וגם למעורבות מסוימת של ליברמן.
כן, גור, אתה יודע, יכול להיות ששרון שלום הציע את ההצעה הזאת לגנור כשהוא לא היה במשרד החוץ והוא לא היה במשרד הביטחון, אבל אני חושב שגם במקרה הזה יש לנו בעיה גדולה. בוא ננסה רגע לקחת צעד לאחור ולהגיד מדוע גנור ושרון שלום חושבים ששרון שלום, אפילו שהוא אזרח, יכול לסייע לעסקת הצוללות. בואו ננסה לחשוב איך שרון שלום יכול לגרום לעסקת הצוללות לקרות כאשר הוא מחוץ לממשלה.
טוב, אפשר תמיד לגלגל עיניים ולספר שהוא אזרח פרטי והוא בסך הכל נותן ממומחיותו מבלי לערב את קשריו בתוך המשרד.
כן, אבל הוא לא מומחה בנשק, הוא לא מומחה בצוללות, והוא לא מומחה, אז במה הוא כן מומחה? למה אתה משלם לו 300 אלף אירו? אתה משלם לו 300 אלף אירו בגלל שהוא קשור עם גורמים פוליטיים.
קודם כל בהחלט כן. צריך להגיד שגם לאחר פרישתו עכשיו ממשרד הביטחון, הוא מועסק על ידי חברה ביטחונית, אז הוא בוודאי יטען שהוא מומחה לנשק.
חברה ביטחונית שיש לה בעיות מאוד קשות עם רגולציה. כן, NSO.
כן, יש לה בעיות עם, אני יודע, אולי עם ביקורת ציבורית, אני לא בטוח שפה הרגולציה מקשה עליה יותר מדי, ואני אומר את זה בצער.
אנחנו יודעים ש-NSO, שזו חברה ששלום שרון מייעץ לה, זו חברה שבכל העולם מואשמת בכך, שמשתמשים בכלים המאוד מתוחכמים, מאוד חודרניים ופולשניים שלה, לפעמים ממשלות וכל מיני ארגונים, כדי למשל לדכא מהומות, כדי להזין לעיתונאים שעושים את עבודתם. זאת חברה מאוד... עוד בעייתית, שיכול, אתה יכול לעלות על הדעת גור, שיום אחד יבוא פוליטיקאי, ויגיד, חברות כאלה, אנחנו לא יכולים לתת להם היתר לפעול, אם זאת סוג הפעילות שהם עושים.
טוב, עד שיצמח פוליטיקאי כזה בישראל, אני לא בטוח שלי לא יצמחו קרניים לפני כן, אבל בהחלט ראוי, אולי ראוי שיהיה פוליטיקאי, שלכל הפחות, לכל הפחות יעורר את הדיון הזה, אם זה, על זה אני לא אתווכח איתך. בכל אופן, אני מסכים שגם כששרון שלום הוא אזרח, הסחורה שהוא מוכר היא סחורה מעולמות הקשרים שלו ובעצם מהפוליטיקה. ותוך כדי הכתבה גם ניסיתי להבין, ששקלתי את כל העניין שקשור באלי כמיר ובמעורבותו. ובעצם כשאתה מסתכל על זה, אתה חושב...
צריך להזכיר שאלי כמיר מעורב בתיק אחר גם.
אלי כמיר, כן. אלי כמיר, נגיד במילה, הוא מעורב בתיק באיזה קייס, שהוא... בעצם התיק שהוביל לתיק 4,000, והוא נחשד בכך, מחפוף לשימוע, הוא צפוי לעמוד לדין, בקשר לקבלת מידע ממנכ״ל משרד התקשורת שלמה פילבר, מידע שעבר, מידע סודי של משרד התקשורת שעבר לידי בזק. ושאלתי את עצמי, האם יש יועץ אסטרטגי מסוגו של כמיר, בכיר ומוכר, אחד, שהוא לא לכל הפחות מסר עדות באחת מפרשויות השחיתות הגדולות. וגלגלתי את השמות בראש, אני חייב להגיד שאני לא בטוח שיש. כי כשאתה חושב על המהות של האנשים האלה, ושרון שלום בין עבודותיו בשירות המדינה, זה בדיוק מה שהוא עושה, ייעוץ מהסוג הזה. כל האנשים האלה, תפקידם בהגדרה, הוא למכור את ההבנה, את הקשרים, לעתים גם את המקורות בתוך הממשלה, ו... במקרים הקיצוניים זה גם מגיע לחשדות, כמו בתיק הצוללות של צחי ליבר ושותפו נתי מור, שהם ממש עוזרים בהעברת כסף לפקיד ציבור. אלה המקרים המאוד מאוד קשים, שהם קורים גם ברשויות המקומיות, אנחנו רואים את זה בהרבה חקירות. אבל גם במקרים הכביכול מהוגנים, מעונבים, נעימים עם המשרדים היפים, הרמה היותר גבוהה של היועצים האלה, גם הם בעצם, כשאתה שואל את עצמך מה תפקידם, תפקידם הוא להימצא בתפר, בין מקבלי ההחלטות לבין העסקים הגדולים.
המקף שבין ההון לשלטון, הם אמרו את זה בעצמם.
במידה רבה, כן. ויש סיכון אינרנטי להגיע לחדר החקירה במקצוע הזה. כנראה שהוא מספיק מתגמל כדי שאנשים עדיין ירצו לעסוק בו.
אם אפשר, ברשותכם, אני חושב שאמרתם הון שלטון, אבל דווקא שאנחנו מדברים על אלי כמיר, אני רוצה להוסיף שתמיד נמצאת שם, הרי קוראים לאנשים האלה יועצי תקשורת, וזה לא מקרי, בגלל שכדי לעשות את החיבורים המושחתים בין הון ושלטון, צריך גם תמיד לערב את העיתון. כי עיתון זה דרך לצבור כוח, עיתון זה דרך להעביר אינפורמציה על אויבים, עיתון זה דרך לקדם פוליטיקאים. ונדמה לי שלא מזמן פורסם גם אצלנו, אצל נתי טוקר וגם בעין השביעית, הסיפור המדהים הבא, שכאשר לן בלווטניק רצה לקצץ בתקציב חברת החדשות של ערוץ 13, והעיתונאים כמובן ניהלו קמפיין, מישהו הציע להם שהדרך הטובה ביותר להידבר עם לן בלווטניק בנושא הקיצוצים הוא להשתמש בשירותיו של מי נחשו נחשו. כמובן, אלי כמיר. אלי כמיר היה מעין מתווך שהעביר לכאורה, לפי פרסום בעין השביעית, את המכתב שכתבו העיתונאים של, הבכירים של חדשות 13, ללן בלווטניק. כשאתה קורא את המכתב הזה אגב, אתה שואל את עצמך האם הוא רק העביר את המכתב, או שהוא היה גם מעורב בניסוח המכתב. ופה אני חושב, גור, נכנסת אולי הבעיה הגדולה מכולם, שחלק מהעיתונאים ניזונים וחיים בסימביוזה עם האלי כמירים והניר חפצים של העולם, ובעצם מצד אחד אנחנו מדווחים על פרשיות שחיתות איומות עם כל היועצי תקשורת האלה, מצד שני מאחורי הקלעים חלק מהעיתונאים נותנים לגיטימציה ומעצימים את האנשים האלה לאורך זמן.
תשמע, קודם כל אני יכול להגיד לך שעולם המקורות שמאחורי הקלעים הוא מלא בטיפוסים האלה, זה ברור שאתה גם אם אתה לא חי מהם, או תלוי בהם למחייתך, ויש בהחלט עיתונאים שתלויים באנשים האלה למחייתם במובן של מידע וכולי. אתה צריך הרבה מאוד עמוד שדרה בשביל אדם שאתה כותב עליו, ואתה בעצם עובד איתו בשוטף, כי מחר אתה מתקשר לקבל ממנו תגובה על הדבר הזה, או להשיג מידע מלקוח שלו על דבר אחר, שאתה תלוי במידע הזה. צריך הרבה מאוד להחזיק את עצמך בשביל לכתוב צורה הוגנת, וגם כשצריך לכתוב בצורה שהיא לא נעימה לאלי קמירים.
לפני שנסיים, אז קודם כל אני ממליץ לכולם לקרוא את הכתבה המלאה של גור מגידו במרקר וויק, אבל אני רוצה להגיד לחנת וגור שאני קראתי את הכתבה של גור, ועל כל הערבובים בפרשה הזאת, אמרתי לעצמי, תראי בעצם, בוא ניקח כמה צעדים לאחור, ונגיד את הדבר הבא. לעיתונות ולמערכת הפוליטית, יש תמריצים מאוד גדולים, למצב ולמסגר את כל פרשת הצוללות כפרשת נתניהו. כי בסופו של דבר נתניהו הוא זה שקיבל את ההחלטות. אבל נדמה לי, וכאן אני רוצה לשמוע את גור, נדמה לי שאם אנחנו נחפור עמוק, ואם בסופו של דבר יצא כל הסיפור החוצה, אנחנו נגלה שכאשר יש הזדמנות לגזור קופונים של עשרות מיליוני דולרים בעסקאות רכש ענקיות, אנחנו נראה שהשרון שלומים והקמירים והליברמנים וכל השמרונים וכל עורכי דין בוחשים כאן הרבה מאוד אנשים, שהאמת היא שזה בכלל לא משנה אם ימין ושמאל ומרכז ומפלגה זו או אחרת. יש כאן תעשייה שלמה שצמחה במדינת ישראל, אולי תמיד הייתה קיימת ועכשיו יוצאת החוצה. ולמרות הניסיון הכן של חלק מכלי התקשורת להציג את זה כפרשיית נתניהו, בעצם אפשר לדבר פה על פרשיית השחיתות במערכת הביטחון, פרשיות ההון שלטון עיתון.
תראה, אני חייב להגיד, יש עוד איזה צד שלם לעניין הזה, והוא עניין הבחירנו לשעבר בצבא ובמערכת הביטחון, שבעצם הפרשה הזאת היא מציגה, אתה רואה חשודים כמו צ'ייני, אליעזר צ'ייני מרום, מפקד חיל הים לשעבר, ואבריאל בר יוסף, ממלא מקום ראש המל"ל וכולי, והם באמת דוגמאות בגלל שכמעט, כמעט כל אלוף במילואים שיצא מצה"ל הוא מתווך ביטחוני, שבמקרה הטוב, כשריו משמשים לעסקאות בחול, למינוף המוניטין שלו כאיזה אלוף במיל, שזה גם כרוך ברגולציה של משרד הביטחון, כי צריך אישורי ייצוא וכולי, והשאלה של כמה זמן זה לוקח, היא כמובן תלויה בקשרים. אבל כשזה הולך פנימה, שמנסים למכור משהו למדינת ישראל, גם שם אנחנו מגלים שמשתמשים בכל אותם, ושם אני חושב שיש כל כך הרבה שמות של ראשי מספן ציוד, בחיל הים, בתוך הפרשה הזאת, שזה באמת, זה לא יאמן. ומילה אחרונה, יש כתבה שכתבנו רוני לינדר ואני לפני שבוע, שהיא בדיוק הדבר הזה, על אלוף במילואים גיורא איילנד, שניסה למכור טכנולוגיה לקורונה. טכנולוגיית מעקב. מה שהשבק נותן, משהו, לא בדיוק זה, אבל לצורך הסיפור נגיד שזה דומה. וכשהוא לא ממש הצליח למכור את זה למשרד הבריאות, אז הוא השתמש במעמדו הנכבד כפרשן באולפני הטלוויזיה והרדיו, כדי להצליף במשרד הבריאות, בין היתר באנשי ה-IT, ממש אנשים שהחליטו לא לקנות את הטכנולוגיה שהוא מתווך, להצליף בהם ולהוציא את דיבתה או לבקר אותם, אבל זו לא ביקורת אובייקטיבית כמובן, כשהוא בא לאינטרס, ובאותו הזמן גם לבקש להעביר או להגיד ציבורית, בלי גינוי נאות, שהדבר הנכון הוא להעביר את הסמכות להחליט איזה טכנולוגיות רוכשים למשרד הביטחון. ולמה משרד הביטחון? עיקרון שמשרד הביטחון הוא אקוסיסטם של שחיתות, הוא אקוסיסטם של קשרים, שלשעברניקים יודעים טוב מאוד להביא סחורה לאנשים שנמצאים בפנים, וכשאנשים שבפנים ייצאו החוצה, גם הם יהיו לשעברניקים שמוכרים סחורה פנימה.
ברור, והדוגמה שנתת עם גיורא איילנד היא דוגמה נהדרת, לדעתי, בגלל שיחד עם איילנד, איילנד אולי מופיע מדי פעם באולפני החדשות, בתוכניות הבוקר למשל, ובפאנלים, אבל יש שורה של אנשים שהם בעצם מתווכי הון שלטון עיתון, שמופיעים בחדשות 12 וחדשות 13 כפרשנים לעניינים פוליטיים, לעניינים בריאותיים, ולצופים לא אומרים בכלל שמדובר באנשים לא רק שיש להם אינטרסים כלכליים ופוליטיים אדירים, אלא לפעמים זה אנשים שמערבבים את ההון והשלטון והעיתון. שלוש דוגמאות שאפשר להעלות על הדעת מהזמן האחרון, מתקופת מהשנים האחרונות, זה ניר חפץ, שהיום הוא עד בכל התיקים, ואנחנו יודעים על כל מה שהוא עשה עבור ביבי, עבור נוני ועבור נוחי. הוא היה יושב באולפנים של חדשות 12, ועל אבי בניהו, שהוא עוד מערבב של הון שלטון עיתון, שנמלט באור שיניו מפרשת תרפז, ונדב פרי, שמופיע כפרשן, למרות שהוא בעצם היחצן של המונופול הגדול ביותר במדינה. אבל אני רק רוצה לסיים עם אנקדוטה מצחיקה, כדי שלא נהיה פה רק באווירה כל כך רצינית והגמומית שגור הכניס אותנו לתוכה. וגור הזכיר את חברת מ-למד אחת, חברת הקש של מיכל ליברמן, הבת של אביגדור ליברמן, כאשר היא הייתה באזור בגיל 22 או משהו כזה, והוא סיפר לנו ששרון שלום, שלכאורה דרש 300 אלף אירו בפרשת הצוללות, היה המנכ"ל שלה. אז שהולכים לחקירה במשטרה של מיכל ליברמן, שואלים אותה האם החברה היא שלה, היא כמובן צריכה להגיד שהחברה היא שלה ולא של אבא שלה, כי לאבא שלה אסור היה להחזיק חברה, וכן, והיא עובדת בחברה והיא נותנת את הייעוץ. ואז החוקרים אומרים לה, תראי, אני רואה שבשנה מסוימת היה לך לקוח מאוד גדול שעזרים לך מאות אלפי שקלים או עשרות אלפי דולרים, ופתאום זה מתחלף ולקוח אחר עכשיו מזרים מאות אלפי דולרים. פעם אחת נניח אוליגר רוסי ופעם אחת אוליגר אוסטרי. אז שואלים אותה, כיוון שאת מנהלת את החברה ואת הבעלים של החברה, אולי תסבירי לנו. ואז היא אומרת, והיא מסתכל ומראים לה סכומים של מאות אלפי שקלים, מדובר על ילדה בת 22, נערה בת 22. ואז היא אומרת, אני התעסקתי במקרו, לא במיקרו. והתיק הזה נסגר.
כן, אני חייב להגיד לך, אתה חייב להיות פחות ציני, יש ילדים מוכשרים בני 22.
אתם זוכרים בוודאי, המאזינים שלנו זוכרים את הרגע הזה שהם היו בגיל 22 והתחילו לזרום להם לחשבונות הבנק מאות אלפי שקלים, אבל הם היו תרודים בעניינים אחרים כי הם היו עסוקים במקרו ולא במיקרו. גור מגידו, תודה רבה, ואנחנו שוב שולחים אתכם לקרוא את הכתבה הנהדרת במרקר וויק.
תודה רבה.
כל העיסוק בנושא שחיתות, בדרך כלל שחיתות בשלטון, בדרך כלל מקבל מסגור וגוון של ימין ושמאל, של מי שנמצא בשלטון ומי שנמצא באופוזיציה. והאורח הבא שלנו מסתכל על השחיתות בשלטון לא דרך המשקפיים שבה רוב הקוראים והמאזינים שלנו מסתכלים, במשקפיים של האם אתה עם נתניהו ונגד נתניהו, אלא הוא מסתכל על שחיתות בשלטון לאורך עשרות שנים, ושואל את עצמו שאלות קצת יותר עמוקות. שלום לדוקטור דורון נבות מאוניברסיטת חיפה.
שלום.
הייתה כאן לפניך אביה א', אין חולקים על העובדות שהבת של אביגדור ליברמן הפכה למולטי מיליונרית בגיל 20 או 22, ובכל זאת, בארבע מערכות הבחירות האחרונות, אביגדור ליברמן הפך ליקיר מחנה אנטי ביבי. אולי זה אומר לנו שהנושא של שחיתות לא באמת מעסיק את הציבור, הציבור מתעניין בשחיתות רק כאשר היא אצל המחנה השני.
רוב הציבור לא מתעניין במיוחד בשחיתות, זאת האמת. רוב הפוליטיקאים לא מתעניינים בשחיתות, רוב העיתונאים לא מתעניינים בשחיתות במובן של להילחם בשחיתות. אוהבים לדבר על שחיתות, אוהבים לצעוק שחיתות, אבל באופן כללי, בשיח הציבורי בישראל ובחברה הישראלית, יש מעט מאוד אנשים שמה שמעניין אותם זה לצמצם שחיתות שלטונית. אז זה נכון לגבי רוב האנשים. עכשיו, יש בהחלט קבוצה בחברה הישראלית שאכפת לה משחיתות. יש בהחלט קבוצה כזאת, אכפת לה משחיתות, זה מטריד אותה, מטריד אותה שיש פוליטיקאים מושחתים. את חלק מהם אתה מוצא עכשיו ברחובות. זה לא אנשים שמה שמניע אותם להבנתי זה אינטרסים, זה לא רק איזה משהו שלהיפטר מנתניהו, כי הם נגד נתניהו בלי שום סיבה, זה מטריד אותם. הם מבינים שממדי השחיתות בפוליטיקה הישראלית הגיעו לרמה שהיא אין לה תקדים, לרמה שהיא מסכנת את החברה, ואכפת להם מהחברה, ולכן הם נגד השחיתות באופן כנה ואמיתי.
אתה בדקת במחקרים שלך את העמדות של מצביעי ימין, שמאל ומרכז לשחיתות, והתוצאות שקיבלת יכולות אולי לשפוך אור על אחת השאלות שאנחנו שומעים את, נקרא להם, אנשי מחנה אנטי-ביבי, מתיחים כל הזמן מול הימין. איך יכול להיות שאתם מצביעים ותומכים באדם שמסובך בכל כך הרבה פרשיות שחיתות?
יש פה ויכוח ענקי על מבנה הכוח בחברה הישראלית, ואנשים שתומכים בנתניהו לא חושבים שהוא כל כך מושחת, כי מבחינתם הוא מתקן עוול של שנים. מחנה אנטי-ביבי לוקה בעיוורון אחד משמעותי, וזה בהבנת מבנה הכוח, ובעצם שמה שנתניהו עושה זה אומנם הרסני, יותר מממד אחד, אבל יש לזה גם הרסנות שבאה לתקן. עכשיו, אני לא חלילה מייחס לנתניהו כוונות טובות. היום לנתניהו, להבנתי, אין שום כוונות טובות. אבל, בלי קשר לכוונות של נתניהו, מה שנתניהו עושה הוא בעצם הורס משהו שלשיטתם, של כמחצית מהציבור, זה משהו שצריך להרוס אותו. עכשיו, רק עוד דבר אחד, המערכות האלה, אני רוצה להגיד, קח דוגמת הפרקליטות או את המשטרה, והפרקליטות בעיקר, שאני מאוד מאוד אוהד את הפרקליטות. המערכות האלה קשה להשתנות. ואז מה שקורה שהרבה פעמים צריך במרכאות לבוא בן אדם כמו בנימין נתניהו, עם הכוונות הלא טובות שלו, עם השיקולים השונים והמשונים שלו, לעשות פעולה אלימה ותוקפנית ומזיקה, כדי שמשהו יקרה.
בעצם נתניהו היום יוצא נגד המערכות האלה, כי הוא מנסה להימלט מאימת הדין. האם הוא לא ניסה לעשות את זה קודם? זאת אומרת, קודם הוא באמת קיבל את המערכות האלה, והסכים עם כל מה שהם עושות. ועוד דבר, האם אין קצת אמת בכל, בביקורת בעצם שהוא מעביר על המערכות האלה?
העוינות של נתניהו לשלטון בישראל, זאת עוינות רב-ממדית. היא מתחילה ממשהו מאוד מאוד עקרוני, שהוא מקבל אותו מאמריקה, מארצות הברית, של הסתכלות נאו-רפובליקנית על מערכת שנתפסת כמערכת בולשביקית, שמאלנית, מקולקלת, רקובה. זה ברובד המאוד מאוד עקרוני. הוא שמרן שמסתכל על החברה הישראלית ורואה משהו שצריך לתקן אותו. אחר כך, על השכבה הזאת, יש לך את כל הסיפור של אוסלו ורצח רבין, שכשהוא ראש ממשלה, שהוא נבחר להיות ראש ממשלה, הוא כבר במלחמה עם השלטון הישראלי. ואז כבר בשלב הזה, עוד לפני שיש נגדו חקירות, אם את מסתכלת על הצעדים הראשונים שלו כראש ממשלה ב-1996, מה שהוא עושה זה מנסה לשנות את כל שומרי הסף המוסדים בישראל. אנחנו אולי שוכחים את זה, הוא הדיח את נציב שירות המדינה בישיבת הממשלה הראשונה ב-96, הדיח את היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, הדיח את היועץ המשפטי לממשלה, את בן יאיר, ניסה למנות את רוני ברון. זאת אומרת שיש לנו פה סאגה שנמשכת על פני כמעט רבע מאה. המשפט שלו הופך אותו להרבה יותר אלים ואגרסיבי, ולמישהו שאין לו מה להפסיד, אלא פשוט להילחם במערכות האלה. מה שהופך אותו, אגב, למאוד מאוד אטרקטיבי, לאותם סקטורים שרוצים ברפורמה. עכשיו, האם יש בזה גרעין אמת? להבנתי, הייחוד של הביקורת שלו זה שבעצם הוא טוען למעשה שהמערכות מושחתות. הוא בעצם אומר לנו, תופרים תיקים, אכיפה סלקטיבית, מגרדים האשמות, זה מה שהוא אומר לנו. הוא בעצם מייחס זדון למערכת. זאת אומרת, נתניהו היום באיזושהי תפיסה שאומרת, אני חייב לחסל את המערכת הזאת, או שהיא מחסלת אותי. האמון של נתניהו במערכת אכיפת החוק, הוא באמת אין אמון. זאת אומרת, הוא מבחינתו כנראה הביא את עצמו למצב שהוא משוכנע שהוא חף מפשע.
הוא באמת מאמין שהוא חף מפשע וכל המערכות האלה מחפשות אותו?
לדעתי כן, לדעתי כן. עכשיו, יש רציונל בטעות הזאת. זאת אומרת, אני לחלוטין לא חושב שהוא חף. כמובן שיש לו את חזקת החפות, כמובן שהוא כרגע בחזקת חף מפשע. אבל להבנתי, גם אם את מתייחסת רק לדברים שהוא הודה בהם. למשל, הוא הודה בזה שהגיעו אליו קופסאות סיגרים. הוא לא אומר, שתלו לי קופסאות סיגרים. הבן אדם אומר, קיבלתי קופסאות סיגרים, אומר ממי הוא קיבל אותם, אשתו קיבלה שמפניות, על הדברים האלה הוא מודה. רק אם ניקח את הדברים שהוא מודה בהם, 2.5 כתבות בוואלה. יש פה ניגוד עניינים. המתנות שהוא קיבל, הטובות הנה האלה, זה לכל הפחות להבנתי הפרת אמונים. שוב, הוא כמובן בחזקת חף מפשע וכו'. מה מעניין פה מבחינת הטענות שלו? זה הנושא של הסיקור האוהד. זה פעם ראשונה שבן אדם כל כך בכיר, וצריך להגיד את זה, וגם פרקליט המדינה הודע בזה. בן אדם כל כך בכיר, בעצם הוא משם בכך שהשוחד שהוא קיבל בפרשת 4,000, זה סיקור אוהד. זה דבר מתקדם. זה דבר מתקדם, זה דבר אגב שיכול ליפול בבית המשפט. וגם אם זה ייפול בבית המשפט, וגם אם בית המשפט יזכה אותו, עדיין להבנתי בפרשת 4,000, הוא הפר אמונים. כל הניגודי עניינים שלו עם אלוביץ' זה ההתנהגות שהיא לא התנהגות מקובלת, והיא אפילו פלילית לכאורה.
דורון, אולי זה דבר מתקדם, אבל לתפיסתי, אם לא ננהל את המשפט הזה, ואם בית המשפט יחשוב שזה לא עבירה, אז בעצם פתחנו את הפתח לכך שמותר לטייקונים לקנות כלי תקשורת כדי לקדם את הרגולציה שלהם, ובעצם אז אנחנו מתחילים לפורר את כל המושג הזה של עיתונות. אם לא נגדיר איזה קו של מה מותר ומה אסור בעיתונות, אז לא תהיה לנו עיתונות.
הדרך הנכונה להבנתי למנוע את מה שאתה מתאר זה לחוקק חוק שאוסר על הדברים האלה. להגנתו של נתניהו יש להגיד שאין חוק כזה. זה פרשנות של עבירת השוחד. ואז מה שאפשר לעשות כדי שלא תהיה פרצה כזאת, לקבוע בחוק איסור פלילי על תרחיש שבו בן אדם קונה תקשורת כדי להשפיע. להגדיר את זה כעבירה, כעבירה פלילית. 10 שנות מאסר. כרגע זה לא מוגדר. ההבדל בינך לביני זה שאותי מעניין גם הנושא הפורמלי. אפשר לסגור את זה גם אם יזכו אותו.
זאת אחת הבעיות, שברגע שזה מגיע למקום הפלילי או למישור הפלילי, אז אם הוא יצא זכאי, יוצא שבעצם כל הטענות נגדו היו באמת כלי התנגחות פוליטית, כמו שהוא אומר. ובעצם יכול להיות שהוא כן יזוכה בבית המשפט, זה עדיין לא הופך את זה לבסדר.
זה להבנתי, זה אפילו יכול להיות גרוע ולא בסדר בצורה משמעותית, ועדיין הוא יזוכה. עכשיו פה, קרה לנו משהו לא טוב, וזה משהו שאני לא אחדש כל כך. הנושא הזה של השיח הפלילי. זאת אומרת, לבוא ולחשוב שאם זה לא פלילי, זה לא נורא, זה טעות גדולה. דברים יכולים להיות איומים ונוראים ולא פליליים. למשל, היחסים שלנו עם פוטין, היחסים שלנו עם נשיא ברזיל, זה דבר שהוא מחפיר, הוא בושה להבנתי. אבל זה לא דבר פלילי. זה שמישהו יקבע שמה שנתניהו עשה זה לא פלילי, זה יכול להיות בגלל שאין ראיות, זה יכול להיות בגלל שלא הייתה עזרה ברורה, זה יכול להיות בגלל הרבה מוציבות. מבחינת
דעת הקהל זה כבר לא ישנה.
עכשיו, פה אני לדעתי, אנחנו לא צריכים לוותר על דעת הקהל. העניין הזה של אוקיי, אז חייבים שזה יהיה פלילי.
אתה אומר דעת קהל, אנחנו חזרנו לעניין של דעת הקהל, בעצם הרי הקהל לא הולך לקרוא את מאות עמודים של גזר הדין ופסק הדין של נתניהו. הקהל יתפוס את זה במידה רבה על ידי הדרך שבה כלי התקשורת ידווחו על זה. ואם כלי התקשורת יגידו לא פלילי על הכיפק, אז ככה הקהל יתפוס את זה.
נכון. ופה יש תפקיד לאנשים כמוכם וכמוני, אבל יש גם בשורות טובות. המצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא כנראה לקראת סיום. זאת אומרת, אנחנו לא נמשיך לתפקד ולהתנהל בתוך שיח כל כך מוטרף, עם ראש ממשלה שבעצם הציבור, גם הציבור שלו, זה אגב אפרופו דעת קהל, דעת הקהל ביחס לנתניהו השתנתה. וזה לא ברור כמה מנדטים הוא מאבד על הנייר, אבל דבר אחד ברור, בחודשים האחרונים האמון בנתניהו ירד.
גם במחנה שלו.
גם במחנה שלו. גם במחנה שלו.
זה בגלל הקורונה, זה לא בהכרח אבל, בגלל...
עכשיו, יש פה שני דברים. האמון בתפקוד שלו בקורונה ירד, וגם משהו בנוגע לאמינות שלו. עכשיו, אפשר לזלזל בזה ולחשוב לא אכפת להם, כן אכפת להם.
כן, ראינו סקר שיצא בימים האחרונים, שאמר בעצם שרוב הציבור חושב שנתניהו מתנהל עכשיו בגלל, מקבל החלטות בגלל שיקולים המשפטיים שלו, ואם זה רוב הציבור, זה אומר שזה יש גם חלק שם מהימין. אנחנו צריכים לסיים. דוקטור דורון אבות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה. גיא, אנחנו לא יכולים לסיים מהדורה של הפודקאסט בלי להזכיר את הפצצה המקומית שלנו, התמלילים שפרסם גידי וייץ במוסף הארץ בשבוע שעבר מחקירת נתניהו במשטרה. אני רוצה להקריא לך שני קטעים. נתניהו, לי אין בעיה להכניס את היד לכיס ויש לזה תיעוד מכאן ועד אותה חדשה. עכשיו גם החברים יודעים, אם קיימת רגישות, היא לא קיימת פה, היא לא קיימת אצלי. והחוקר שואל אותו, אדוני רומז לנו, ונתניהו עונה, אתה יודע מה, אני לא רומז, תמחקו את זה, עזוב. ובמקרה אחר, זה מה שיש לו לומר על הבן שלו, יאיר אין לו מושג ירוק, יש לו ראיית עולם משלו, והיא לא תמיד תואמת בלשון המתה את העובדות. והאמת גם, אני רוצה להגיד לך, אני התאכזבתי. נתניהו יוצא כאן הכי חסר תחכום שיש. הוא מאשים את אשתו בקמצנות, ואת הבן שלו כמי שלא מחובר למציאות, הוא משקר או לא זוכר דברים וצועק בכל פעם שאין לו מה לומר. זה נתניהו הקוסם?
ענת, אני מסתכל על זה קצת אחרת, אני חייב לציין. אני קראתי את התמלילים האלה די בקפידה, ואני חושב שאני רואה שנתניהו הוא נחקר, מתוחכם, מיומן, והייתי מוסיף אבל גם אכזרי, או בן זוג די גרוע. שאתה קורא את התמלילים האלה, ונתניהו הרי יודע שכל תמליל במשטרה יכול להגיע בסופו של דבר לציבור, ואתה רואה את המהירות בה הוא מקריב את רעייתו ואת הבן שלו, זה די מאכזב. אני לא קונה את כל התזה הזאת שזה שרה או יאיר וכן הלאה ושהוא לא ידע. אני חושב שאו שהוא ידע, ואם הוא לא ידע זה בגלל שהוא עשה מאמצים מאוד גדולים לא לדעת. האחריות היא בכל הפרשיות האלה על ראש הממשלה. אני רואה שהעיתונות והמחנה של אנטי ביבי נורא אוהבים להתעסק בעניינים של שרה, ושרה עשתה ככה, ולא ייתכן ששרה עשה ככה. ואני חושב שהאש שסופגים בני המשפחה של נתניהו, במידה מסוימת משרתת אותו גם מול הבייס שלו, ואולי גם מול ההתנהלות המשפטית.
הייתי מאוד רוצה להיות פמיניסטית ולהגיד לך תמיד, למה תמיד מאשימים את הנשים, ובאמת כמו שאתה אומר שייקח אחריות, אבל מאחר ואנחנו לא יודעים עד כמה היא מעורבת או לא מעורבת בהחלטות, אז אני לא יודעת כמה זו החלטה בלעדית שלא להאשים אותו, שיש פה באמת איזשהו שיתוף פעולה.
אני חושב שרעייתו של ראש הממשלה אכן כן מעורבת, אבל האחריות בסופו של דבר נמצאת אצלו, ואני חושב שאנחנו כעיתונאים ושמי שמתעניינים לקדם את זה, אנחנו צריכים להתעסק בעסקאות ההון שלטון עיתון הנוראיות שנחשפו כאן, ולקוות שיהיה מיצוי דין גם עם נתניהו וגם עם בעלי העיתונים וכלי התקשורת, וקצת פחות לעסוק ברכילות המושכת על שרה נתניהו ויאיר נתניהו.
ובנימה זאת, עד כאן הפוסטקאסט של המרקרים להיום. אנחנו מאחלים לכם חג סוכות שמח והרבה בריאות.